הפרק של השבוע הוא בחסות WeWork בישראל. ואני רוצה לספר לכם על תוכנית חדשה שהם השיקו כאן בארץ, שכל המטרה שלה זה לתמוך בסטארט-אפים, מאזיני ומאזינות הפודקאסט הזה, עסקים קטנים ואפילו ארגונים חברתיים בתחילת הדרך. אז WeWork משיקה בישראל תוכנית גלובלית שנקראת WeWork Growth Campus, שזו תוכנית למען מיזמים ישראלים שבסופו של דבר כוללת סיבסוד של חללי עבודה. במסגרת התוכנית מקצה WeWork משרדים במחיר מסובסד גם בתל אביב וגם בירושלים בכמה מיקומים, במטרה לעזור לצמיחה של האקוסיסטם היזמי המקומי בתקופה הזו. בנוסף למשרדים במחיר מסובסד, התוכנית גם תכלול כמובן ליווי של תוכן מקצועי וחיבורים עסקיים שאמורים לעזור לעסק או לחברה שלכם, וארגון אירועים שרלוונטיים לסטארט-אפים שרוצים לצמוח, וכל זאת במטרה לקדם חדשנות בישראל. הרשמה לתוכנית נפתחה עכשיו, ותנאי הזכאות המלאים שצריך כמובן לעמוד בהם והגשת מועמדות ניתן לעשות דרך האתר של WeWork בישראל, שזה wework.co.il. WeWork זה WeWork, ולינק להגשה נמצא בדיסקריפשן של הפרק. אז אם אתם עומדים בתנאי הזכאות ורוצים משרדים במחיר באמת מצחיק, ואתם סטארט-אפים או מובילי עסקים קטנים או ארגונים חברתיים בתחילת הדרך, תרשמו בלינק בדיסקריפשן. שיהיה בהצלחה.
עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט לפרודקט, שבו נדבר עם אנשים שבונים מוצרים. אנחנו נדבר על האתגרים, הדילמות, ההצלחות, הכישלונות, מה כן ומה לא. אני דוד קלר, מנכ"ל מנימן תל אביב, איתי נמצא איציק אלבז, ונסד מנכ"ל משותף בארטליסט. שלום איציק.
שלום שלום.
שלומך.
כיף גדול, כיף לי להיות פה.
גם לנו. בוא נתחיל בכמה מילים על עצמך.
Yes, אז איציק, אני מנכ"ל שותף בארטליסט. ארטליסט, מי שלא מכיר, חברה ליוצרי וידאו, וגם יוצרים באופן כללי. אנחנו בעצם נותנים גם כלים, שזה תוכנות עריכת וידאו, וגם קטלוגים מאוד גדולים ואיכותיים של מוזיקה, וידאו, טמפלייטס, כל מה שיוצר צריך בשביל להיות ביג סטאר. אז אנחנו שם בשביל לתמוך בהם.
מדהים. תן לנו ככה איזה פאסט פורוורד, איך התחלתם, איפה אתם היום, ככה ממש בראשי פרקים, כי לא התחלתם מזה, מלהיות מה שאתם היום.
מה הכוונה?
זאת אומרת, התחלתם להבנתי לפחות עם המון פוקוס על מוזיקה.
נכון. אני חייב להגיד, אנחנו חברה שהיא חברת מוצר by definition. כלומר, זה אומר שלא התחלנו במוזיקה, כלומר, התחלנו באמת במוזיקה, אבל בסוף התחלנו את החברה סביב ערך. בסוף ה-creativity freedom, החופש ליצירה, זה מה שבאנו לאפשר ליוצרי וידאו בתקופה. אז בעצם התחלנו כארבעה שותפים, ששתיים מתוכם הם מוזיקאים, אחד יוצר וידאו ואני מהתחום הטכנולוגי. באמת עם החוזקות שלנו, עם המוזיקה, ובאמת התחלנו עם הקטלוג, קטלוג מוזיקה, וכבר אז ידענו שאנחנו נביא עוד קטלוג וידאו, ועוד קטלוג סאונד אפקט, כלומר ידענו שאנחנו באים לתת ערך ללקוח, ולעטוף אותו בהמון המון דברים שהוא צריך, אז באמת השלב הראשון היה להביא קטלוג מוזיקה, שידגיש את הערכים שאנחנו מאמינים בהם, שזה באמת איכות, ששמנו עליהם המון דגש, שזה הפרידום הזה, creativity freedom, שזה בעצם המקום שלו, שזה unlimited use, זה בעצם להוריד כמה שאתה רוצה, להשתמש איפה שאתה רוצה, כל נושא ה-licensing, שממש חיסינו כל התקופה היא, ובעצם להביא את הערכים שבעצם אנחנו מאמינים בהם, באמת בדמות המוצר הראשון, שהיא מוצר מוזיקה, שאנחנו מאוד גאים בו, ועדיין הוא הלב הגדול, באמת זה הצורך החזק שבאמת מצאנו בו, שאנחנו יכולים לייצר איזשהו דיסטרפטיב שונה בשוק.
וכשמתחילים עם כזה רעיון שהוא מאוד גבוה וקצת אפילו אידיאליסטי, כן. מה עושים ב-day one? זאת אומרת, עכשיו יש את הרעיון, אמרו, אוקיי, בוא נעשה את זה. מה התחלתם?
אני חושב שהתחלנו, קודם כל, בלדייק את הרעיון. ממש ישבנו והבנו גם מול מתחרים, גם מול... לא ידענו אז בדיוק את המושגי פרודקט מרקט פיט וכל הדברים האלה, אבל באמת ניסו להגיד, אוקיי, מה אנחנו עושות טוב יותר? מה המתחרים שיש היום בשוק? ראינו את המתחרים שיש בשוק, ואז בעצם המתחרים היו או זול באיכות גרועה, או יקר באיכות מאוד מאוד גבוהה. ואמרנו, אוקיי, מה אם איכותי במחיר אפורטבל, במחיר שבאמת יוצרים יכולים להרשות לעצמם. אז זה בעצם היה עולם אחד שהתרכזנו בו, ואחרי זה גם התרכזנו הרבה בעולם הלייסנסינג, כלומר כל עולם הרישיונות ועולם הליגל שמאוד מאוד ניסינו לפצח אותו.
זכויות יוצרים וכל...
זכויות יוצרים ופרטנרשיפים, אומנים, איך מייצרים את האקוסיסטם הזה, שזה גם היה מאוד מאוד משמעותי, אז כל מודל התמלוגים שלנו, שבעצם זה סוג של שותפות בעסק יחד עם האומנים שנמצאים איתנו בקטלוג. כמובן שיש לנו את כל החלק ההפקתי, כלומר, ארטליסט היא חברה יוצרת בעצמה, יש לנו את כל תחומי, מה שנקרא ארטליסט אוריג'ינל, ההפקות מקור, שזה בעצם אסי ואייל בתקופה היו מאוד מאוד אמונים על זה, ביצירת תוכן. אז זהו, אז בגדול התפצלנו כזה לאסי ואייל יצרו תוכן, אני יצרתי את כל, אני ואירה יצרנו פחות או יותר את כל העולם של המוצר, והתחלנו לעבוד על המוצר שאנחנו הכי מאמינים בו. זה אגב, אני חייב להגיד, זה לא היה מתוך כוונה לסטארט-אפ או להייטק או לדברים כאלה. היינו אי שם ברמת הגולן בצפון, עם המון חלומות, עם רצון לעשות המוצר הכי מדהים בעולם, וזה מה שעשינו.
ובעצם אתם משיקים את המוצר הראשון, ומה קורה?
אנחנו משיקים את המוצר הראשון, ואני חייב להגיד עוד לפני זה, התחלנו קצת בקבוצות מיקוד. אז לקחנו את כל הבלוגים הכי גדולים שראינו בתעשיית הוידאו, ושלחנו להם מוקאפים. עכשיו אף אחד לא הכיר אותנו בתקופה הזאת, גם לא היינו משהו זה, אז באמת יצרנו הרבה שיתופי פעולה סביב העולם הערכים הדומה שאנחנו מכירים עם הבלוגים של יוצרי הוידאו, ובאמת מתוך המקומות האלה יצרנו איזה מין שותפות יחד איתם, יצרנו איזה מין בטא טסטרים, כזה שעזרו לנו לאפיין, לבנות, לקבל פידבק. אחרי זה יצרנו כל מיני קמפיינים שיווקיים שאמורים לרשום ניוזלטר ברגע שזה יגיע וכו' וכו', כל מיני דברים כאלה של קידום בלי כסף, נקרא לזה ככה. וזהו, ואז קבענו יום השקה, ומאז הכל היסטוריה. אני חושב שזה ממש, ממש הצליח. כאילו, זה היה...
ויש איזה שלב שבו אתם מסתכלים ואומרים, אוקיי, הדבר הזה עובד?
כן. כן, ממש בהתחלה, אני חייב להגיד, שממש בהתחלה אפילו, אני זוכר שגם אמרתי לאירה, אמרתי לו, תשמע אירה, כאילו, הכל טוב, וגם אנחנו עובדים על המוצר הכי טוב בעולם. אף אחד לא יודע את זה. וכל יום, ואני, שוב, אני בפיתוח אתרים מגיל 16, פיתחתי עשרות אתרים. בסדר, אתה מרגיש בתור מישהו שבונה את המוצר, כאילו זה היה... משהו יורד מהשמיים, והנה זה עכשיו, זה הולך לשנות לכולם את זה, וכזה, אוקיי, חבר'ה. בוא נרגע, בוא נתאם ציפיות, כי כנראה כל סבבה, אנחנו נכריז, אנחנו נפתח את האתר, אבל בסדר, התחילו להגיע, נעבוד על זה, צריך לעבוד על זה בשביל שאנשים יבואו ויתחילו להשתמש, זה לא כזה. וכנראה יצרנו הייפ מאוד מאוד חזק, סביב המיוחדות של המוצר, שבעצם הצלחנו להעביר יחד לכל התעשייה. ואני חושב שבאמת מאותו רגע זה פשוט הצליח. אני זוכר שאמרתי לאירה, אירה בוא יומיים קודם, כאילו אני אעלה, אני אבדוק את השלומים, אני קצת ירוץ, אני אצא מהסנדבוקס, אני באמת אעבוד פרודקשן, נסלוק קצת, נראה מה קורה, וממש חיכו יוזרים, רפרשו כאילו בשביל לבוא ולרחוש להיות ראשונים. זוכר שעוד לפני זה אמרו לנו חבר'ה, כאילו...
תיצאו.
כאילו, shut up, take my money, כזה, כל מיני גיפים כאלה, וכזה, זה מאוד התרגשנו, אבל בין, אתה יודע, בין דעה לבין באמת מה קורה, מה, אם באמת אנשים ישימו את הכרטיס אשראי ויאמינו בנו, זה היה דבר שהוא מאוד מעצים, אבל אם זה גם קצת מלחיץ.
מה אתה חושב גרם לדבר הזה? אתה יודע, הרבה פעמים אומרים משהו נהיה ויראלי, תפס וכו', אבל יש תמיד מאחורי הדברים האלה איזושהי מחשבה, אז מה אתה חושב גרם לדבר הזה כבר בהתחלה להיות מאוד רלוונטי למשתמשים?
אני חושב שנגענו בנקודה חסרה בתעשייה, כל הנושא הזה של quality over quantity, וכל הנושא הזה של affordable וה-license, כלומר, לא לחפש, תמיד הסתכלנו על הלקוח בתור לקוח מפוקח, כלומר, לקוח חכם, איכותי, ותמיד אפילו בטרמוביוז שלנו, אז תמיד, עוד היו הרחבות. כאילו, הלכנו על גישה פתוחה, unlimited, לא באנו לשחק משחקים, אנחנו ניתן לכם את התוכן הכי מדהים, כמה שאתם רוצים, וצריך לזכור, התעשייה הקודמת הייתה לקנות פר שיר, במחיר יקר, בלייסנס שהוא שאל אותך כמה עובדים יש לך, וכאיזה בדג'ט יש לך, ואיזה 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 ואיזה, המון המון שאלות שבעצם היית שואל את עצמך,
כמה בכלל נכנסתי לזה?
מה אני עושה פה? אני יוצר וידאו בכלל, אני לא יודע אפילו למה הוידאו הולך לשמש את הארגון שאני הולך לצאת, אני לא יודע כמה בדג'ט מרקטינג הולכים לשים, אני לא יודע אם באמת הלייסנס שאני קונה עכשיו הוא זה, ואז בעצם במקום להיות בתהליך יצירתי, אתה בתהליך של פרוצדורות, של דברים של ליגל, ובעצם ניסינו מאוד להרחיק את היוזרים משם. אז אני חושב שזה באמת הערכים שככה גרמו ליוזרים שלנו לבוא ולהגיד, אוקיי, יש פה משהו זה, ושהם ראו את המוצר באמת, אני חושב שהם הבינו גם יותר לעומק, גם את התכנים, והבינו בעצם את המטרות ששמנו, ובאמת האמינו בנו.
אז בואו ככה נרוץ קדימה, וסיבנו קצת מה אתה עושה היום בעצם בתוך החברה, מה האתגרים המרכזיים שלך, במה אתה מתעסק?
אני חושב שבאמת ארטליסט צמחה הרבה מאז, באמת ממוצר שהוא, חברת מוצר שהיא סביב מוצר אחד, באמת כמו שאמרת של וידאו, לעולמות שבאמת שאנחנו עם הרבה מוצרים, וגם שתי רכישות של מוצרים של חברות נוספות, אם זה FXOM מ-UK, שזה תוכנות עריכה מאוד מקצועיות, ו-Motion Array שזה בעולמות הטמפלייטס, לעולם האורחים, עם חברה מארצות הברית, אז אחרי ג'רני כל כך ארוך וכולל ארטגריד שהוצאנו כמוצר וסאונד אפקט וכו' וכו', המון המון מוצרים, קרוב ל-7 מוצרים שנמצאים. אני חושב שהיום בעצם המטרה היא לייצר פוקוס, המטרה היא לייצר לא המון, כלומר המון המון, יש לנו המון המון תכנים, שזה נהדר, בנינו המון המון קטלוגים שזה סטבליש, כלומר יש אותם, אנחנו יש לנו צוותים מדהימים שממשיכים להפיק אותם. גם ברמה הטכנולוגית, יש לנו המון מוצרים טכנולוגיים, שזה נהדר, אבל אתה רוצה להתחיל לייצר מוצר שהוא, מה שנקרא all in one, כלומר משהו שהוא יכול לתת לך כיוצר, כל מה שאתה צריך, מבלי לחשוב, מבלי לדעת, וזה בעצם למזג פחות או יותר 7 מוצרים לתוך מוצר אחד, וזה חתיכת אתגר. כלומר, גם הנושא המולטי-אסטי, כלומר, לנסות לגרום ליצירת ערך מקשרת, כלומר, לא רק, כלומר, יצרנו מוצרים, שזה נהדר, כל אחד בפני עצמו הוא עומד כמוצר שובר שוק ונהדר וכיפי ונותן המון ערך ללקוח, ועכשיו אתה צריך לחבר אותם, ובאמת האתגר עכשיו הוא בעצם לייצר חוויה הוליסטית, עם המון המון פוקוס, ולהוציא את המקסימום מכל הערך שבאת לתת.
אז איך בעצם ניגשים לדבר הזה? כי זה באמת מהלך שאתם עכשיו סיימתם אותו לפני כמה חודשים.
כן, סיימנו, אבל כן.
כן, אבל נגיד אני חושב על זה שאם אני לצורך העניין לקוח של מוצר X, ופתאום אני נכנס ופתאום יש לי משהו אחר, ופתאום יש לי איזה פריקשן חדש, אז אני רגע אומר, שנייה, הזיזו לי רגע משהו שאני רגיל אליו, ולמה עשו, ובדרך כלל תמיד יש כאלה power users שבאים ואומרים למה עשיתם.
מזזתם את הגבינה שלי.
כן, כן, זה ממש כאילו, אתה יודע, כמו שיש עדכון iOS, אז אומרים למה עשיתם whatever עד שמתרגלים. ומצד שני, יש את הצורך הזה באמת לעשות איזושהי קונסולידציה וכו', אז איך ניגשים לאתגר כזה?
חייב להגיד שזה אתגר שתמיד היינו בו. כלומר, הרגלנו את היוזרים שלנו לקבל ערך חדש כל הזמן. ואני חושב שברגע שאתה מבין שאתה עושה צעדים קטנים של הוספת ערך, ולא איזה מין הוספת ערך ענקית ואז כזה, זה, אתה בעצם מוסיף בצורה הדרגתית ערך כל הזמן, ואז בעצם, חייב להגיד, זה לא רק אנחנו, זה התעשייה באופן כללי הרגילה אותנו, להיות חלק מ-AB טסטינג 10,000 ומשהו. אז אני חושב שזה זה, זה פשוט לייצר צעדים קטנים לתוך עולם המוצר החדש, וזה תהליך, אתה אמרת שסיימנו, אבל באמת סיימנו, אני חייב להגיד, לפני פחות או יותר חצי שנה, תהליך מאוד מאוד גדול של קונסולידציה, של העברת טכנולוגיות, עננים, ממשקים, יוזרים, פאנלים, מרקט, כלומר, העברנו הכל בעצם לתוך ארטליסט, הבאנו את הטמפליטים של מושן הרי, את התוכנות של FXOM, את הפוטג' מהארט גריד, את המוזיקה מהארט ליסט, חיברנו הכל ביחד, יצרנו סיינין אחד, שבעצם מחבר את כולם, ועשינו הרבה הרבה עבודות תשתית, אבל אם זה, אני חייב להגיד, העבודה המוצרית לא נגמרה, היא לא נגמרה, כלומר, היא בהמשכיות מהיום הראשון, כמו שדיברתי זה, והיא עדיין בהמשכיות, כלומר, היצירה לתוך המוצר לא נגמרת אף פעם, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לזכור אותו, כלומר, צריך להתעורר כל בוקר ולשאול, אוקיי, מה עכשיו? כלומר, אין דבר כזה מוצר שהוא סיימנו, כאילו...
זה היופי במוצרים הדיגיטליים, שאתה כל הזמן...
זה היופי, זה הכיף, אני חייב להגיד גם כל הנושא הזה של ה-new, נקרא לזה החדש, אנחנו כל הזמן רוצים חדש, נכון? כל הזמן כולם רוצים חדש. אז מצד אחד יש את המקום הזה שאתה אומר, רגע, אני רוצה יציב, אני רוצה יציבות, אני רוצה להבין שלא משנים לי. מצד שני, אתה גם רוצה חידושים, אתה רוצה להתרגש, אתה רוצה להבין שיש פה דברים חדשים, וזה נושא שאנחנו מאוד מאוד מרגיש שאנחנו מאוד מאוד מכסים אותו בארטליסט, כל הנושא האג'ילי, זה משהו מאוד בתרבות הארגונית שלנו, אבל גם יותר מזה גם בתרבות המוצרית שלנו, אני חייב להגיד גם קצת באופי של האנשים שעובדים בארטליסט.
וכשבעצם אתם הולכים על אותה קונסולידציה מוצרית, גם יש לזה השלכות פנימה של צוותים שלפני זה אולי עבדו בנפרד, ופתאום עכשיו הם חלק מזה משהו שעובד ביחד, אז איך מנהלים דבר כזה?
וואו, זה... אנחנו נצטרך לפחות שאתה...
פרק שלם.
פרק שלם לפחות. אבל זה תהליך עצום, אתה גם קצת הזכרת, אבל אני חייב להגיד, מלבד התהליך הארגון, כלומר, כל הנושא הזה שבכלל של לקחת מוצרים עובדים, שמשלמים עליהם יוזרים, ועובדים טוב, באמת, עובדים נהדר, והכל קורה, ואתה פתאום, רגע, רגע, אני הולך לסגור את זה, לסגור את זה, לסגור את זה, להעביר הכל למקום אחד, זה קודם כל משימה פיננסית, מרקטיאלית, עסקית, מאוד מאוד אמיצה. כלומר, זה דבר, זה כשלעצמו, לקבל את ההחלטה הזאת, לתכנן אותה כדי שתבוא ולהגיד, טוב, עכשיו זה יראה ירידה, כנראה בטווח הקצר זה יראה ירידה. אני צריך להסביר ליוזרים עוד קצת, צריך להתחיל את כל הפאנלים של המרקטינג ואת כל ההסברים מההתחלה, אבל once הם הבינו את זה, אז יש פה איזשהו משהו שהוא הרבה הרבה יותר גדול, אבל זה משמעות אחת. אז קודם כל, לייצר את הסביבה העסקית, שהיא באמת הדבר הנכון לעשות, שזה הדבר הראשון שחשוב לעשות תמיד בכלל במוצר, במיוחד במוצרים עסקיים. כל המעטפת העסקית, אני חושב שהיא דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לשים לב אליו, כי זה משהו שיגרום להכל או להיות מצליח מאוד, או לא מצליח.
כשאתה אומר מעטפת עסקית, אתה בעצם אומר פרפורמנס של ה... של המוצר, של החברה.
פרפורמנס, אני אומר אסטרטגיה של החברה, אני אומר איך נראה ה-P&L של החברה, איך בפועל, אם אתה תצליח להמשיך לפתח בצורה שאתה רוצה לפתח, אם יהיה לך תזרים מזומנים, להמשיך לעשות את הדברים שאתה רוצה לעשות, ואם אתה חולם בגדול, אתה גם צריך להתייחס לדברים האלה, כי לא מספיק לחלום בגדול. אנחנו רואים הרבה הרבה חברות היום שהם חלומות, שהם יזם עם המון המון פשן, אבל זה לא מספיק. אני חייב להגיד גם מוצר טוב זה גם לא מספיק. אז צריך לייצר לו גם product market fit, צריך לראות שהדברים האלה בצורה אחראית, צריך לראות שאנחנו מצליחים לצמוח ולגדול לתוך הדבר הזה, ושיש לזה סנס שעוד שנתיים מעכשיו ההשקעה תהיה שווה פי כמה. ובעצם...
אז אם נסתכל שנייה על המהלך הזה, ואני מניח שלא התחלתם לחשוב עליו לפני חצי שנה או שנה, אלא שזה משהו שככה התבשל תקופה. מה נגיד שלושת הדברים שאתה אומר, אלה דברים שאנחנו בדיעבד מסתכלים עליהם ואומרים, אלה היו החלטות מאוד מאוד נכונות שעשינו, או דיונים מאוד מעניינים שניהלנו, שבדיעבד אנחנו מבינים שזה מה שנותן להם את הערך ומאפשר את הצמיחה ואת הגדילה.
כן, אני חושב שבאמת אחד רגעים תפנית, נקרא לזה ככה, בעולם, זה בעצם שהיינו חברה שהיא מאוד user-centric, כן? להביא עוד דרך, אז מוזיקה, וזה, והמון המון קטלוגים, ולהביא אותם הכי טוב, והכי מדהים, ועוד פיצ'רים, ועוד דברים, וכל הזמן להיות עם, בתקשורת עם הלקוחות, ועוד 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 ועוד. ואז הבנו שהיוזר בסוף, איך שהוא רואה את הדברים, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו אליו. ולא לנסות לגרום לו להתאים את עצמו אלינו. וכשהבנו את זה, הבנו שאנחנו צריכים לעשות מהלך אמיץ, שזה לסגור אתרים. אני חייב להגיד, גם ברמת maintenance, היה מאוד קשה לתחזק כמה דומיינים וכדומה, אבל אני חייב להגיד, לא מתוך הקושי, וגם היו הרבה דברים שהם יצרו פריקשנים ודברים כאלה, אבל בסוף, כשאתה חושב על היוזר, ואתה אומר, אוקיי, אני מבין מה המוצר הכי טוב בשבילו היום. אז כן, עזרתליסט כבר עוד מעט 8 שנים, אז לפני 8 שנים חשבנו על מוצר שהוא מדהים, ולפני שנה חשבנו, ולפני שנתיים, והכל טוב, אבל השאלה היום, מה התיקוף של היום? מה יוצר וידאו ב-2023? צריך, איזה כלים הוא צריך? איך הוא חושב את החוויה? אז בסדר, אז פעם דיברנו על סאבסקריפשן, שזה היה מהפכני, וזה היה מגניב, והלימטד, וזה, אבל אני אומר, זהו, זה כבר הפך להיות סטנדרט, שינינו את השוק, באמת שינינו את כל השחקנים המרכזיים, ואני חושב שהנקודת מפנה, זה בעצם היה לבוא ולחזור עוד הפעם לנקודה הזאת ולהגיד, מה המוצר שיעיף למשתמשים שלנו את הראש? היום, לא להיות בייס, אני חייב להגיד, הרבה פעמים אתה כזה, טוב, זה המוצר שלי, אני אדחוף אותו עוד, ואני אסביר אותו עוד, ואני אסביר עוד הפעם למה ערכים שלו חשובים וטובים, ולא תמיד אתה שואל את עצמך ומתקף את הערך ללקוח האמיתי. אני חושב שבעצם באנו ואמרנו, עוד אתר ועוד שירות ועוד זה וזה, זה לא הדבר. הוא צריך all in one, הוא צריך בסוף שקט, דיברנו על חופש יצירתי, זה פשוט לבוא ולהגיד, יש לי שירות, הוא דואג לי להכל, אני לא צריך לחשוב על זה, זה לא למוזיקה, זה לא לטמפלייט, זה לא לסאונד אפקט, זה לא לתוכנה, זה מה שאני צריך, אני היום יוצר וידאו, עם זה אני עובד, ברור, כאילו ארטליסט, אז יש שם הכל, וכל מה שאני צריך, ואנחנו מאוד הבנו, כלומר, שזה היחידת ערך, שאנחנו מנסים עכשיו לייצר, ושם הייתה בעצם הנקודה תפנית שגם שינינו את הביזנס, שינינו את כל איך שהחברה עובדת, ואז בעצם משם הכל התחיל.
וככה הזכרת את הנושא של מה המשתמשים צריכים היום, וזה מוביל אותנו לשאלה שאנחנו שואלים את כולם, איפה אתם עכשיו רואים את עצמכם, אל מול כל נושא ה-Generative AI וכל הדברים שקורים, איפה זה פוגש אתכם?
פוגש אותנו, אני חושב שבכל מקום, כמו שפוגש את כל התעשייה, מצד אחד מאוד מתרגשים, מצד אחד מאוד מנסים להבין מה קורה, כלומר זה רץ מהר מאוד, ואני חייב להגיד, העולם שלנו, תחומי היצירה, באמת קיבל, אני חייב להגיד, בוסט מאוד גדול, מג'רני ודלי וכאלה של באמת בוסט לאומנים, שיכולים לייצר יותר, וצ'אט-GPT כמובן, וכו' וכו', כל ה-AI, מהפכת ה-AI, נקרא לזה ככה, ואנחנו נמצאים בתוכה, עדיין, as we speak, ובאמת כל הזמן מנסים להבין מה אנחנו יכולים לעשות יותר. אז אני חייב להגיד, AI זה לא, כלומר, זה עולם שאנחנו מפתחים כבר כמה שנים, יש לנו מחלקת AI בארגון, שמטפלת בדברים האלה, ואנחנו כל פעם הוצאנו פיצ'רים חדשים, בין אם זה עולמות הסמנטיק סרצ' ועולמות חיפוש, אני יכול להגיד בעולם הקטלוגים כל נושא החיפוש והמציאה זה דבר שהוא מאוד משמעותי, אז תמיד הכנסנו לעולמות החיפוש, באמת עולמות שאתה פשוט יכול לרשום מה שאתה רוצה, והוא נותן לך תוצאות שהן תוצאות עם חצי קוגנטיביות כאלה, שממש מבוססי language, שהן מאוד AI בעולמות האלה, ואנחנו ממשיכים לחדש, כלומר עכשיו אנחנו עובדים על פיצ'רים מגניבים שהם כזה מאוד prompt oriented, שבעצם אתה מדבר פחות או יותר עם מה שאנחנו קוראים לו פעם search, או איזשהו onboarding שהוא הרבה יותר חכם והרבה יותר מציע, כל עולמות הפרסונליזציה שאנחנו עכשיו נכנסים אליהם מאוד מאוד חזק, זה עולמות שבעצם ההתאמות, אתה יכול לייצר עם מודלים של AI, התאמות שהם מעיפים את הראש, באמת, הרבה פעמים אני רואה את זה וכזה, אני יושב עם החבר'ה של המוצר של הפיתוח וכזה, וואו, כאילו זה באמת מעיף. וזהו, וממשיכים להסתכל קדימה, אני חייב להגיד, בכל המוצרים שלנו, לפני רבעון, וגם הרבעון הזה שאגב אנחנו נמצאים עכשיו בתכנון רבעוני, עשינו שיפט, כלומר, שאלנו את עצמנו בכל מוצר, איזה כלי AI אנחנו יכולים לשלב בתוך המוצרים שלנו, אז כבר שילבנו המון המון, כלומר, פיצ'רים ומוצרים ודברים. בתוכנות עריכה שאנחנו עובדים עליהם, הכנסנו המון דברים, וגם, אני חייב להגיד, גם סקרנו את כל השוק הזה, יש לנו איזה אקסל עם איזה 600 חברות AI, שאנחנו באמת מנסים להבין מה הם נותנים, חלקם נותנים אחלה וידאו, שאנחנו יודעים איך יוצרים וידאו, אבל בין וידאו מדהים שעושה וואו אפקט, לבין טכנולוגיה אמיתית שעובדת כמו שאתה מתכוון, זה ואנחנו גם, אני חייב להגיד, אנחנו עוקבים אחרי התעשייה הזאת כל הזמן, והיא מתפתחת מדהים, אז גם מוצר שהיום הוא לא טוב, יכול מהר, כלומר, עוד ריבון, יכול להיות שהוא...
עוד שבוע.
עוד שבוע או משהו כזה, הוא יכול להיות ממש טוב, ואני חייב להגיד, התחרות שם היא מדהימה, כיפית.
זה מפחיד אתכם באיזושהי צורה?
מפחיד אותנו, זה...
לא ברמה, כאילו, העסקית, אלא יותר ברמה הפילוסופית אולי.
אותי לא. אני חייב להגיד, אותי לא. אני יודע שזה נשמע כזה קצת, לא יודע, יהיר או דברים כאלה, אבל אני פשוט... אוהב חדש, אני אוהב התחדשות, אני אוהב את הדברים האלה, זה לא משהו שמס, כלומר, החדש לא מפחיד אותי, לא מפחיד אותנו אף פעם, זה כן מסקרן, זה כן עושה לעצמך, כלומר, אתה כן שואל את עצמך, וואי, רגע, איך אני חושב, מה יהיה, מה אני אמור לעשות, איך זה יהיה, אתה יודע, אפילו גם נגיד המשקפיים של הפרוויז'ן, למשל, של אפל כזה, אז אתה שואל את עצמך, מה נהיה משקפיים? מה קורה? כל מיני שאלות האלה, זה שאלות...
אני חושב שצריך מתי אני עושה פרי-אורדר.
מתי אני עושה פרי-אורדר, מתי אני זה כאילו, זה כן. אבל בכלל, לנסות להבין מה זה. אז אני חושב שזה באמת הגבולות, מתיחת הגבולות בעולמות הטכנולוגיה, הם מצרך אנושי, כלומר, האנושות ממש שואפת אליה. כלומר, כל הנושא הזה של מתיחת הגבולות, לנסות להבין לאיפה זה הולך, אני חושב שהוא חשוב, הוא משמעותי. איתו צריך גם להגיע המון המון אחריות. עולם ה-AI, חייב להגיד בדיוק עכשיו, המחלקה המשפטית שלנו, בדיוק הוציאה, אחרי מחקר מאוד גדול שאנחנו גם עושים בעולם המשפטי, שהוא גם עולם, כלומר, זה לא רק טכנולוגיה, אז עולם המשפט, כאילו גם מנסה, הוא מגרד בראש ושואל את עצמו...
למי זה שייך?
למי זה שייך? כן. זה של המודל, זה של האימון, זה של התוצר, הבן אדם שלחץ את הקליק, של מי הלייסנס, כלומר, איפה כל הדבר הזה? על מה מאמנים? מה הדאטה סט שמאמנים עליו? של מי זכויות היוצרים? עד הרמה הפנים ארגונית, כלומר, לשאול האם... עכשיו שאני מכניס לצ'אט GPT מידע, האם הוא משתף את המידע הזה, איך נראית התחרות בעולמות, שיתוף המידע, איך נראים המודלים שממשיכים להתאמן עלינו, בזמן שאנחנו נהנים ועושים כיף, הם ממשיכים להתאמן עלינו, אז לראות באמת שאנחנו גם שומרים מידע ופרטיות ודברים שהם סופר חשובים, אז אני חייב להגיד, כל עולם הטכנולוגיה, כולל אנחנו נמצאים במצב שאנחנו exciting, אבל אם זה, לוקחים מאוד מאוד ברצינות את המשימה הזאת, שנקראת להרחיב את העולם ה-AI טכנולוגי.
ואם רגע נחזור לשיחה הקודמת שלנו, למוצר המאוחד, כן. היום כשאתם ככה חצי שנה פחות או יותר אחרי שזה הושק, כן. מה למדתם?
וואי, למדנו מלא. בוא נגיד שלמדנו שמוצר, זה לא אוסף של ערכים. למדנו שמוצר זה חוויה, חוויה הוליסטית, שאתה חייב לתמוך בה. כלומר, זה לא מספיק שאתה מביא המון ערך, או כשעשית, הבאת מפה, הבאת משם, והכל נמצא כזה במרכז, אלא באמת, באמת, הדבר האמיתי זה לדאוג לחוויה, לדאוג לפלואים האלה, לדאוג לחוויה המלאה, שהלקוח נמצא בה, לראות איפה הוא נמצא, ובאמת לחזק את הנושא הזה של החוויה, ואני חייב להגיד, מאז אנחנו עושים המון עבודה, בין אם זה על הפרייסינג פייג' שלנו, לשאול האם יצרנו יותר מדי חבילות, האם החבילות האלה מייצרות עוד הפעם פריקשן שהוא קשה לו לקבל החלטה, האם אנחנו רוצים עוד פעם לעזור לקבל החלטה טובה יותר, איך נראה כל עולם המולטי אסט, אז היום יש לנו... גם מוזיקה, גם פוטאג', גם טמפלט, גם וגם המון המון דברים. עכשיו, השאלה, איך אתה מחבר ביניהם? כל הקרוס אסטס. כלומר, איך אתה מייצר מצב שבן אדם בא ואומר, סתם עם איזשהו כלי AI כזה, ופרומפט, אני רוצה לייצר סרטון, בוא נגיד שהוא עושה סרטון תדמית, סרטון תדמית למוצר שהוא X, ואני רוצה אותו בסגנון ביזנסי, whatever, או health care כזה, שאני רוצה אותו שיהיה ככה, ואז בעצם תקבל את כל הרקומנדיישן שאתה יכול לקבל, כלומר, מהארטליסט, ולייצר לך איזה מין חוויה שהיא חוויה הוליסטית. אז אני חושב שזה באמת בעולמות האלה. של של חוויית משתמש, ולמדנו עוד מיליון דברים, גם טכניים, טכנולוגיים, צורת עבודה, איך אנחנו עובדים יחד. אני חייב להגיד, לייצר מוצר משולב, צריך המון אנשים שעובדים ביחד על אותו מוצר. אז גם שינינו את איך שאנחנו עובדים, כארטליסט. היינו עובדים מאוד, נקרא לזה, מחלקתית. היו לנו המון המון מחלקות שפיתחנו בכל השנים, אבל עכשיו התחלנו לעבוד בסקוואדים, שזה בעצם, יש מוצר באמצע, יש את הלקוח באמצע, וסביבו החברה מתאגדת. כלומר, לא מצב של יש את המוצר, ואז כל מחלקה תורמת את החלק שלה, אלא יש סקוואד, שהוא בעצם ארטליסט, יש סקוואד שהוא מורשן הרי, יש את הסקוואדים, ובעצם סביבם יש את כל מה שצריך, יש צוות פיתוח, יש עיצוב, יש אנליסט, אנליסטים, יש אנשי תוכן, יוצרים, יש אנשי NR, יש אנשי מדיה, יש וכו' וכו' וכו', שבעצם הם מייצרים את הערך האמיתי הזה.
אז אם אני מבין נכון, אז המוצר כן עבר איזושהי קונסולידציה להיות פלטפורמה אחת, אבל דווקא דרך העבודה הפכה להיות שתתי פתרונות בתוך המוצר, הם מקבלים איזשהו, נקרא לזה, מיני חברה שעובדת רק עליהם, כדי לאפשר לדברים האלה לרוץ הרבה יותר מהר, ולא להתחיל לייצר פריקשנס בין פיתוח של משהו מאוד גדול לפרודקט של משהו מאוד גדול, אלא משהו שהוא הרבה יותר דינמי ורזה.
נכון. אגב, גם ארטליסט כחברה גדלה. התחלנו כחברה הזאת. כל חברה, כל סטארט-אפ מתחיל כגוף קטן, מהיר, פשוט, שכמו שתיארתי, שהוא מעצב, מפתח, אבל אז אתה גדל קרוב ל-100 אנשי פיתוח, ועוד 150 אנשי תוכן, וכאילו וכו' וכו', עד שאתה מגיע ל-400 פלוס אנשים שנמצאים היום בארטליסט, ב-8 סייטים שונים, ב-3 לוקיישנים בעולם. אז עכשיו אתה צריך להבין, אוקיי, אז איך הם עובדים ביחד? איך הערך הזה לא תקוע לי בצינורות הפנימיים של הארגון? ואיך אנחנו מייצרים תקשורת הרבה יותר מהירה בין הפידבק מהלקוח, חזרה לצוותי פיתוח, וחזרה לתוך הערך ללקוח חזרה. אז צריך לשנות לא רק את המוצרים, צריך לשנות גם את החברה. צריך לשנות את החברה, צריך לשנות את המיינדסט של איך שאנחנו עובדים, צריך לשנות את המיינדסט של האנשים שהתרגלו לעבוד ככה. זה גם, אגב, דיברת על עולמות מי הזיז את הגבינה שלי.
גם פנימית.
אז גם פנימית, כן. מי הזיז את זה, ואני חייב להגיד, אחד הדברים שגם עשינו, זה גם היה לשנות מקומות ישיבה. כי אמרנו, אוקיי, אתם יושבים ביחד, אתם עובדים ביחד, אתם המוצר. אז לגרום למישהו לעזוב את הכיסא שלו, ולעבור למשרד אחר עם חברים שהוא עוד לא מכיר, שזה היה כיף. אני זוכר שעשינו את זה, אז הרבה כזה הרגישו כמו יום ראשון בלימודים. כזה, את כאילו עברת חברה, אבל לא עברת חברה. אתה באותה חברה, ואתה פתאום מכיר אנשים חדשים. אני חושב שזו הייתה המטרה. כלומר, לגרום לאנשים להבין שהם יוצרים יחד משהו סופי אחד, שהוא בעצם כולם ביחד. בסוף, ערך בלי כל הגורמים האלה ביחד, זה לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא באמת מתאפשר ליצירת ערך מעניין.
ואיפה ככה, את חושב שנראה אתכם עוד כמה שנים במסגרת, זה מה שמותר, מותר לך לספר, לאן החברה הולכת?
אני חושב שבאמת החברה המשיכה להתרכז בנושא הזה של הערך הראשי שלה, של הקריאטיביטי פרידום. אני חושב שאנחנו נמשיך לקחת את עולם היוצרים לקצה, ותמיד נדע להביא חידושים וגם איכות. כלומר, אנחנו נמשיך להביא את מה שאנחנו מאמינים בו, אבל בעוד סוגי יוצרים, ונמשיך להרחיב להרחיב וגם להעמיק את מה שאנחנו יודעים לתת ללקוחות. וזהו, ו-kick the world, כאילו, אנחנו צריכים שכל אחד יכיר וידע ויהנה, ובאמת להיות חלק מהמהפכה הזאת שקורית היום בעולם, ולהיות חלק מזה. אז באמת, אני חושב שבחמש שנים הקרובות אנחנו נמשיך לדהור לכיוון הזה.
מהמם. אז ככה, כמה שאלות קטנות לפני שאנחנו מסיימים, שהן פחות מקצועיות. מה המוצר שאתה הכי אוהב גם בחיים המקצועיים שלך וגם בבית? הוא לא חייב להיות מוצר פיזי, יכול להיות גם מוצר דיגיטלי.
כן, זו שאלה, שאלה קשה. אני חייב להגיד בכלל, שאלות בחירה הן תמיד שאלות קשות לי.
אתה יכול כמה.
איזה שיר, זה גם כמה קשה לי, אני פשוט קשה לי להתחייב לאיזה משהו ספציפי, כי באמת אני אוהב הרבה. בוא נגיד בעולמות הטכנולוגיים, אני לוקח המון השראה מ-Airbnb. אני חושב ש-Airbnb עושים מהלכים מאוד אמיצים לשוק שמאוד מאוד קל לבוא ולהגיד, אני הולך להישאר כמו שאני. נגיד ההבדל בין TripAdvisor ל-Airbnb, זה בדיוק האומץ המוצרי.
לשנות כל הזמן.
לשנות כל הזמן, וגם יש להם user base ענקי, קלה לראות איך הם עברו את הקורונה. זה היה מבחינתי, גם כמנכ״ל, לראות איך הם התמודדו עם מצב של פיתורים המונים שהיו להם, שהם עשו את זה בצורה מאוד רגישה ומאוד עמוקה, ואחרי זה חזרה להחזיר את הדברים לעניינים ולחזור לעצמך. כל הנושא הזה, הארגוני גם, הוא, ולשמוע שם את המתודולוגיות העבודה ולהבין באמת איך הם עושים את הדברים בצורה כל כך עמוקה וכל כך אחראית לכל הדבר הזה, זה מעורר השראה מבחינתי. עד העולם, עד הרגע הסופי, כיוזר שבא ל-Airbnb ובאמת כל המהפכה שהם עשו בעולם, באמת כל עולם הנכסים, אני חושב שזה דבר מטורף, אבל הם לא מפסיקים. כלומר, כל פעם שאני מרענן את Airbnb כדי לקחת השראה, יש שם משהו חדש. הם איכשהו מצליחים לעשות איזשהו חידוש, והם אמיצים מאוד, ואני חושב שזה מה שאני אוהב במוצרים, בין אם זה טכנולוגי, ארגונית, ערך ללקוח, אני חייב להגיד, זה איזשהו פאנל מאוד מאוד חזק.
ובבית?
בבית, חייב להגיד, אני מאוד אוהב, יש לי, אני, שאלה, אני מאוד אוהב, בוא נגיד, בתחום האמינות, בסדר, כי יש הרבה מוצרים בבית. בתחום האמינות אני מאוד, אני תמיד מזכיר את המקרר, שהוא מוצר שהוא מאוד אמין נקרא לו, זה מוצר שעובד...
עד שהוא לא.
עד שהוא לא, אבל הוא מוצר שבוא נגיד, בעשר שנים הקרובות, אם קנית מקרר, הסיכוי שתצטרך להחליף לו, לשנות לו, לעשות לו, הוא כמעט אפסי. אתה פשוט מחבר אותו לחשמל, הוא עובד 24 שעות, הוא נותן מה שהוא נותן, אתה פותח, סוגר, הוא מוצר קצת שקוף, נקרא לזה ככה, כלומר, אתה לא צריך לתחזק אותו, אתה צריך לעשות בשביל שום דבר, והוא פשוט שם בשבילך כל הזמן. הוא יציב, הוא אמין, הוא נותן לך את הערך שאתה...
זה מעניין, כי זה בדיוק סוג הדברים שאתה כל כך רגיל אליהם, שאתה שם לזה לב רק כשזה לא עובד.
רק כשזה לא עובד, נכון.
כשזה עובד, מבחינתך, זה אמור לעבוד.
זה אמור לעבוד. ואני, אגב, אני אומר את זה לכל המוצרים, זה אמור לעבוד. כי זה נכון לכל המוצרים, לאוזניות, לתתתי, למכונת קפה, אין לי מושג כל המוצרים שיש לנו בבית, אבל יש באמת המון מוצרים שמצריכים המון... המון המון תחזוק, או המון, יש להם הרבה תקלות טכניות, שאתה צריך לתפעל אותם, או שאתה צריך לעשות, וכאילו, הם לא מייצרים לך את השקט, את השקט שהם אמורים לייצר לך, ומוצרים, הרבה פעמים צריכים לייצר לך שקט באזור מסוים. אז אני מאוד אוהב בתחום האמינות, כן, יש הרבה מוצרים מדהימים.
מקרר מסוים?
מקרר מסוים? לא, אני חושב ש... כל המקררים, בוא נגיד, נראה לי, די עושים את הפונקציה הזאת, שהיא מאוד מאוד מעניינת.
מעולה. אז ככה, לפני שנסיים, אנחנו תמיד מבקשים מהמרואיינים איזשהו מסר קטן ככה לסיום למאזינים שלנו.
כן. אז המסר הוא באמת, תמשיכו ליצור. תמשיכו להתקדם, תמשיכו לעשות, לא לעצור. דיברנו על Airbnb ודיברנו על, גם בארטליסט, על כמה אנחנו ממשיכים להביא עוד מוצרים ועוד לחדש ועוד להיות בהתקדמות. להמשיך ליצור. להמשיך לעשות, להמשיך להיות סקרנים סביב המוצר, לנסות לחפש דברים שאפשר להשתפר בהם, להביא השראות, לטבוע בתוך המקצועיות שאתה נמצא בה, להיכנס לזה, להיות מזוהה בצורה מאוד מאוד עמוקה עם המוצר שאתה נמצא איתו, ומתוך השורש הזה לנסות ליצור את הדבר שאתה הכי מאמין בו, כל הזמן כזה, לנסות למצוא את ההתרגשות בתוך הדבר.
איציק, המון תודה.
יס.
שמחנו.
שמחתי גם.